שלום לכולם, כאן איתכם יצחק זגה, אנחנו ממשיכים בספר מאמרי הראייה למרן הרב קוק, מאמר לשני בתי ישראל, סקירה מאוד מאוד מדהימה, משום שהיא נכתבה לפני למעלה מ-100 שנה, כן, לפני 106 שנים, וזה מדהים איך הרב עומד, אומר, מסתכל על עם ישראל בריאה כל כך מקיפה, רואה את האופי, באופן מאוד מאוד אובייקטיבי, את האופי הספרדי בלמדנות, האופי האשכנזי בלמדנות, ומתוך זה בא ואומר, אנחנו צריכים לחבר את שתי התפיסות, כפי שתכף נראה. אבל בסיום הפעם הקודמת, למדנו כאן כמה שורות שהן כונסות בחובן עולמות שלמים. הרב אמר, שינוי הסגנון הזה, אשר ראשית מוצאו, כלומר, בין הבקיאות הביקורתית, הסדרנית, הרחבה, מקיפה, לבין הסברה המפלפלת בצד האשכנזי, שינוי הסגנון הזה אשר ראשית מוצאו מיסוד הליכות ההבנה במעמקי התלמוד, פעל גם כן על המהלך התרבותי בהגיוני הדעות ויחס ההשקפות של העולם המדעי וההגיוני בכלל. אבל זה גם ייצב את האופי, את הסגנון. עכשיו, לפני שניכנס, אני רוצה לתת רק דוגמה אחת כדי לחדד את הדברים. נניח שרוצים לדון, האם אפשר לקנות כרטיס במפעל הפיס, כן? ויש תשובה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ויש תשובה של הרב אברהם שפירא, מורנו ורבנו, זכר צדיק לברכה. ואתה רואה את הסגנון. הרב עובדיה כותב, שולחן ערוך כתב וכן כתב, הגמרא ככה, והוא כתב וכן כתב וכן כתב וכן כתב, בצורה מאוד מאוד בקיאותית רחבה, עם ביקורת, עם ראייה מאוד רחבה, ופוסק בסוף את ההלכה לפי דרכו. הרב אברהם שפירא לוקח גמרא אחת, עם איזה ראשון, מנתח, עושה איזה חיתוך דק, וכמובן מגיע לשולחן ערוך ופוסק את ההלכה. אז ממש רואים את שתי הגישות האלה, גם אצל הרב עובדיה יוסף וגם אצל רבנו הרב אברהם שפירא זצ"ל. עכשיו שימו לב, אז ויש עוד על זה, יש הרב קוק מביא איפשהו באגרות שהיה רב אחד שהוא היה בקי גדול ורב אחד שהוא היה מעיין גדול, כן? אז הוא מביא כמדומני תרי מגש, כלומר בצד הספרדי, שהעדיפו את הבקי הגדול, ובצד של המהר"ל, בצד של האשכנזים, העדיפו את המעיין הגדול. זאת אומרת, זה לכל אורך הדרך, זה לא איזה הברקה של הרב, זה משהו יסודי מאוד. אבל הרב אומר, שינוי הסגנון הזה הוא גם סגנון תרבותי וכו', בהגיוני הדעות, יחס ההשקפות. עכשיו תראו, מזה אפשר לצאת פה למחקר רחב מאוד, אנחנו לא נעשה את זה, כי אנחנו באים ללמוד מה שיש לרב קוק לומר. אבל בואו ניתן טיפה ככה דוגמה. אם בחשיבה הספרדית הלמדנית, סוגיה אחת אומרת כך, סוגיה אחת אומרת ככה, בסדר, אז סוגיות חולקות, צריך להחליט כמי ההלכה. זה סגנון שיש בו הרבה יותר שקט נפשי לקבל דעות חולקות, ומצד שני יש בו גם כן את ההבנה שחייבים להכריע מה עושים, כי אי אפשר לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. וזה סגנון מאוד מאוד ספרדי. שולחים לסגנון, כלומר של עדות הספרדים, כי אנחנו היום כולנו כבר, ברוך השם, כבר אותו דבר, מתחברים, אבל לפני 100 שנה, אפילו לפני 50 שנה. הולכים לסגנון האשכנזי, הוא מאוד מאוד מעמת את הדעות ומחפש ליישב ביניהם, להכריע אותם, לדקדק אותם, לחתוך אותם, ויש בזה מצד אחד קצת עצבנות של איך מכילים דעות שונות, מצד שני, יש בזה המון רדיקליות וחשיבה של איפכא מסתברא, ולא מקבלים את הדברים כמו שהם. יתרונות וחסרונות יש בכל הצדדים, כן? אבל לדוגמה, אני אתן עוד דוגמה ככה מעשית, ובזה נעצור, כי אנחנו רוצים ללמוד את דברי הרב ולא את הניתוחים שלנו. כשהגיע הזמן להקים את המדינה, מעניין שהרדיקליות בא דווקא מהצד האשכנזי. כלומר, הספרדים ישבו פה הרבה לפני, הם כמעט לא היה פה אשכנזים, עד שהתחילו להופיע אשכנזים תלמידי על הבעל שם טוב, ובעצם ארץ ישראל, המנהג היה ספרדי. ויש דיונים הלכתיים, למה האשכנזים לא שינו מנהגם? כשבאו לכאן, הרי לכאורה המנהג בארץ ישראל היה המנהג הספרדים, על פי הרמב"ם וכן הלאה. אבל בכל אופן, בסופו של דבר, כשהגיע הזמן להקים את המדינה, היה צריך רדיקליות. היה צריך, סליחו לי שאני אומר, קצת עזות. ואת זה מצאו דווקא בחשיבה הפלפלנית האשכנזית, שהביאה גם את האופי הזה של לא לקבל דברים כפשוטה, ולהיות מסוגל להפוך את כל דבר באיזושהי רדיקליות. והרדיקליות הזאת בסופו של דבר היא שהביאה לקום המדינה. כמובן ביחד, אבל בכל זאת היא הובילה. נעצור כאן, נמשיך פעם הבאה. חזקו ואמצו.